ואנחנו בחלק הנקרא דרך הקודש, בפרק כ"ב, בעמוד רפ"ו. אם זיכרוני אינו מסחיחני. כ"א, האם למדנו את כ"א? לא, לא למדנו את כ"א. ולכן מדובר על רפ"ו. מה אני אמרתי? גאולת הדיבור. לפעמים יש שמרגישים את ההתקשרות שיש בין דיבורו של אדם לעולם, וזאת היא התחלת הדרגה של גאולת הדיבור מהגלות. ואפילו כשהוא מתחיל לזרוח רק בכוח הדמיון לבד, גם כן הוא סימן טוב, ויוחז צדיק דרכו ודהר ידיים יוסיף אומץ. למה הכוונה? אתם מבינים שאם הרב מדבר על גאולת הדיבור, אז יש הנחת יסוד מאחורי זה, שהדיבור בגלות. מה זאת אומרת שהדיבור בגלות? יש, טוב, אפשר להבין את זה בצורה פשוטה. קשה לומר את מה שרוצים לומר. אני רוצה להגיד משהו, אין לי מילים בשבילו. אז אני משתמש בהרבה מאוד מילים, ובאיזשהו מקום אני מרגיש שזה לא אומר את הדבר עצמו. זה משהו מסביב. זה גם מהקושי שיש במעבר משפה לשפה. יש דברים בעלי משמעות ברורה בשפה אחת, ויש אפילו מינוח ברור. בשפה אחרת אין מילים, אז רואים דברים קרובים. כן, זה הרבה פעמים רואים את זה. למשל, המילה חוצפה. אז בלשונות אירופאיות לא מצאו מילה מדויקת המבטאת את מה שהישראלי מתכוון שאומר חוצפה. ולכן זה הפך להיות חלק מהלקסיקון של שפות אירופאיות. זה חלק מהמילון היום, חוצפה, כן? באנגלית, ואני חושב גם בצרפתית. אבל באנגלית זה כן, כן? או למשל, הביטוי, היום משתמשים בו הפרוגרסיבים השמאלנים בארצות הברית, תיקון עולם. תיקון עולם זה בא מהמילה תיקון עולם בעברית, משמעות אחרת לגמרי, מצד האמת. אבל אתה רואה שלפעמים לוקחים מילים, מכניסים ישירות. זה עניין של גאולת הדיבור. לפי מה שהתורה מספרת, הדיבור נמצא בגלות מאז מגדל בבל, והיא הארץ, כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אבל אחר כך לא יבינו איש את שפת רעהו, כן? לא ישמעו איש את שפת רעהו. זאת אומרת שיש משהו שמגלה את האדם מן הזהות המקורית, כי אי אפשר לנתק בין השפה שהאדם מדבר לבין הזהות של האדם עצמו. מכאן החשיבות גם של דיבור בשפה מסוימת. כלומר, כיוון שכל דיבור הוא נשא סמוי של תרבות, לכן מאוד חשוב לדעת באיזה שפה מדברים. ומשל היום יש אפילו ניסיון לשנות את העברית, לעקור אותה במשמעותה המקורית. למשל, ההתעקשות לדבר, אנחנו נאמר למאזינות ולמאזינים, או למאזינים ולמאזינות, שכך וכך. כן, יש צופים וצופות וכולי, דברים שהם מנוגדים לכללים של השפה העברית מצד האמת, אבל זה ברור מי יש הבנה שהשפה נושאת בקרבה תוכן. אבל זה יותר עמוק מזה. כל מה שאמרתי בינתיים זה בתחום של השפה האנושית. אבל מצד האמת הדיבור לא מתחיל מן האדם, הדיבור מתחיל מהבריאה, בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו כל צבעם. כלומר, העולם ומלואו הם השתקפות של איזשהו דיבור עליון, והדיבור הזה הוא זה שנמצא בגלות. כתוב על יעקב אבינו, וירד מצרימה, אומרת ההגדה של פסח, אנוס על פי הדיבור. כלומר, יעקב אבינו היה אנוס לרדת למצרים. מי אנס אותו? הדיבור. על פי הדיבור. השאלה איזה דיבור? אפשר לומר, אני לא יודע, אני עוד לא שמעתי את עצמי. אז האפשרות האחת היא לומר שזה מה שהשם אמר לאברהם, גר יהיה זרעך. אז אם ככה, יש הכרח, הכרח שירד למצרים על פי הדיבור הזה. אפשר להגיד משהו אחר, שכאשר יעקב מגיע לבאר שבע, יש לו חיזיון בלילה, והשם אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. דילגוי גדול השמחה שם, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אז אם כן, יכול להיות שזה הדיבור הזה. אבל חכמי הקבלה מסבירים, אני חושב שזה אחידה, מסביר את זה ככה, הדיבור של הקדוש ברוך הוא היה קלו במצרים. ולכן יעקב חייב לרדת לשם כדי לשחרר את הדיבור. רעיון קרוב למה שאנחנו קוראים כאן. מה זה שהדיבור האלוהי קלו במצרים? בואו ננסה קצת לנתח את המשמעות של הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבורו. האם מישהו הכריח אותו? תשובה, לא. כן, לפי היהדות, המעשה של הבריאה הוא אקט חופשי לגמרי. בניגוד לתפיסה הפילוסופית שיש איזה מין חיוב של הופעת העולם מכוח האלוהות, ובעצם אלוהים אין לו ברירה אלא שיבוא ממנו עולם, לפי היהדות המעשה של הבריאה הוא אקט חופשי ללא כל הכרח. זה דבר שמאוד קשה לפילוסופים לקבל, כי אם אין הכרח אז למה ברא? ברא מניח איזושהי סיבה, כן? ואם לא אז זה קפריזה. בקיצור, יש קושי לפילוסופים לקבל את זה. אבל לכל פנים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה חופשית. אבל מה הוא ברא בצורה חופשית? עולם מלא חוקים. חוק זה הפך החירות. יוצא שבתוך הבריאה יש שתי שכבות של קיום. יש שכבה נסתרת של החירות האלוהית המחוללת את המציאות, ויש השכבה הגלויה של העולם עם החוקיות שלו. עכשיו, זה כבר איזשהו פרדוקס, זה כבר איזשהו מתח. כן? חירות מולידה עבדות. אבל זה נהיה יותר ויותר חמור בתרבות האנושית, כשנולדת אומה שהיא כל כולה בית עבדים, מצרים. באיזה מובן מצרים היא בית עבדים? כי כולם במצרים הם עבדים. קודם כל העבדים והאדונים שהם עבדים לפרעו, ופרעו בעצמו עבד לאלים, והאלים הם עבד לטבע. כי מה זה האלים של מצרים? זה כוחות הטבע המקבלים יחס דתי. אבל בסופו של דבר הכל מכונה אחת גדולה של עבדות מוחלטת. ולכן אפשר לומר עכשיו זה לא סתם, מצרים איננה תרבות סתמית, היא התרבות המתקדמת ביותר בעולם העתיק. במילים אחרות, הבריאה הגיעה למבוי סתום. הדיבור קלו בתוך מצרים. זאת אומה שבה הרעיון של החירות לא קיים. ולכן יעקב, שהוא איש החירות, הוא יודע לחלום, דבר שבמצרים לא יודעים לעשות. זה לוקח שנתיים לפרעו לחלום, אחרי שמישהו למד חלימה בבתה המשותף עם החבר שלו לתה, אז הוא אחרי שנתיים מגיע לשם. כלומר, במשך שנתיים פרעו לא חולם, ופרעו חולם בגלל שיש מישהו שמלמד אותו לחלום. אז יעקב יורד לשם, הוא אנוס על פי הדיבור, הוא צריך לגאול את הדיבור. כן, מה? מה?
למה שהדיבור אבל יהיה בגלות בגלל החוקים?
הדיבור זה חירות? חוקיות זה עבדות? עבדות וחוקיות, עבדות וחירות זה הפכים?
שהשם יעשה אותם שלו יהפכים. שהשם יעשה אותם ביחד, למה שהוא יסתיר?
אבל ככה הוא עשה. זאת עובדה. למה צריך שיהיה מסך לאלוהות? אתה שואל למה צריך להיות מסך? מסך העבדות מסתיר מאיתנו את האלוהות. כן, אדם מסתובב בעולם, מה הוא רואה? חוקיות, הוא לא רואה את אלוהים. או יותר נכון, לא רואה את השם. ברור? אז למה השם מסתתר? מה התוכנית שלו בזה? כן, זה הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים, נכון? שגם גילוי וגם הסתר כאחד, שזה הדרך לדעת את השם, נכון? אז אתה יודע מה אתה שואל. עכשיו, אבל כל פנים יש איזה בעיה. אולי נוסיף לזה עוד נקודה. הבריאה של העולם נעשתה בעשרה מאמרות. המאמר זה גם כן סוג של דיבור. אבל הדיבורים האלה יצרו עולם שמסתיר את האומר. נכון? אז יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא יש לו עשרה מסכים שמסתירים אותו. זה בלתי נסבל. כמה זמן כבר אפשר להישאר עם זה? טוב, מה שצריך כדי שהאנושות תתפתח, בסדר. אבל באיזשהו שלב צריך לקדוח חור בתוך המאמרות. הקדיחה הזאת היא הפיכת המאמרות לדיברות. מי שהופך, זה משנה מפורשת, ההופך מאמרות לדיברות, גואל את העולם מגלותו. נכון? הנוסח של המשנה זה, כן, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. חשבתי שאתה יודע את הנוסח. כן, זאת אומרת, האומר דבר, מי שהופך את המאמר לדיבור. הדיבור זה ההתגלות. כלומר, מבעד למסך של המאמרות נעשו חורים. ובחורים האלה עברו הדיברות. אז ההופך מאמרות לדיברות גואל את העולם. כלומר, לא רק גואל את הדיבור, הוא גואל את העולם מגלותו. כן, מה? מה? לא, לא, לא. זה לא... עשרת הדיברות זה לא חוקים, זה רצונות. שמתרגמים לחוקים. וזה מה שהזוהר מנסה לתקן. כשהזוהר אומר לנו שיש בתורה תרייג, אז זהו. אז הזוהר לפעמים אומר תרייג פיקודין, שזה מצוות, והוא אומר תרייג עיתין, שזה עצות. שאלה איך אתה מסתכל על זה. כלומר, זה תלוי בך איך לזכך את המסך הזה. כן? האם אתה עובד את השם עבודת בן או עבודת עבד? אם זה עבודת עבד, אז הזוהר מגנה. אם זה עבודת בן, הוא משבח.
לא מנדיר, אבל למה
מאמרות?
למה היומר זה מסך? וידבר.
פשוט, ויאמר אלוהים יהי אור. ואז מה קרה? יהי אור. נו, ואז אתה רואה את האור, אתה לא רואה מי שאמר.
כשזה דיברות?
דיברות? אנוכי השם אלוהיך, הוא מגלה את עצמו.
אז למה זה קשה? דיברות זה לשון קשה.
זה לשון קשה, כי זה קשה כלפי המאמרות.
באופן זה יותר כאילו גלוי.
זה שובר את המאמרות. כן, עכשיו, כל זה כדי להבין את מה שקראנו. אז נקרא את זה שוב. אתם ממהרים לזה שום מקום? לא, נכון. לפעמים יש שמרגישים את ההתקשרות שיש בין דיבורו של אדם לעולם, וזאת היא התחלת הדרגה של גאולת הדיבור מהגלות. כן, כלומר, הרב מניח שהמושג של גאולת הדיבור מהגלות ידוע לקורא, רק הוא אומר, אתה רוצה להתחיל עם זה, קודם כל תראה את הקשר בין הדיבור לבין העולם. כן, הוא אמר ויהי, ותגזר אומר ויקם לך. מה? איך אתה מוציא את הדיבור מהגלות? על ידי הופעה של חירות. ומצאנו ארבעה אופני חירות מן הגלות של העולם. יש חירות מן העבדות של הטבע, מהעבדות של הפוליטיקה, מהעבדות של היצר הרע, והעבדות של המוות. כן, כשיצאנו ממצרים, השתחררנו משני דברים, מפרעו ומהטבע. כן, כלומר, 10 מכות היו הראיה שהטבע לא מוחלט. ההסכמה של פרעו הייתה הראיה שהעוצמה הפוליטית, הדטרמיניזם הפוליטי, ניתן לשבירה. ברור, זה המהר"ל מסביר בדרך חיים. אבל במתן תורה עוד שתי חירויות, חירות ממלאך המוות וחירות מהמלכויות, וחירות מיצר הרע. כן, יצר הרע. זאת אומרת, שני הדברים האלה התבררו כלא מוחלטים באדם. התברר, כי פסקה זו המתם, אז זו המה מאז יחד אדם הראשון. כן, מה?
הרב אומר שהאלים שלהם זה היה אלי הטבע.
נו.
אז איך הרב מסביר את הכישופים שלהם? ביאס כאן בכר, מלעתיהם, כאילו
ש... זה על פי הטבע, מה זאת אומרת? הכישוף זה חלק מהטבע.
חלק מהטבע.
בוודאי זה חלק מהטבע. זה לא הטבע שאתה מכיר, אבל זה הטבע.
מה זאת אומרת?
יש, העולם בנוי ממכלול שלם של כוחות. אז יש כוחות שנחקרו על ידי המדע, יש כוחות שלא נחקרו, אבל זה הכל שייך.
אז גם הניסים, נגידו לך, זה חלק
מהטבע. לא, אז הניסים זה לא חלק מהטבע, זה חלק מהסדר, זה משהו אחר. עיין גבורות השם בהקדמה.
כן.
אז זה לא אותו דבר. נו, מה?
לא, אני רק, לא בסדר,
אני רוצה
להגיד, לא הכוונה, שהרב אומר שהאלים של מצרים זה הטבע, זה לא הכוונה הטבע באמת.
זה הטבע
כאילו, הכוונה
הטבע,
כן, אבל הטבע, הכוונה הטבע בעולמות, בכוחות יותר עליונים של הטבע.
גם.
כמו, כן, גם. לא רק הטבע...
גם, למשל פסיכולוגיה. האם פסיכולוגיה זה חלק, האם היפנוזה זה חלק מהטבע או לא? אפשר להסביר, כן, זה נחקר מדעי, יש דבר כזה היפנוזה. אבל אם היית מדבר על זה לפני שפיתחו את הדברים האלה, היית אומר, הוא אתם קצת משוגע, מחשף, נכון? למשל, אתה יודע, יש כאלה שטוענים שאם אני לוקח חוט נחושת ומעביר אותו דרך זכוכית ריקה מהאוויר, ואני מחבר את זה למגנט, זה נותן אור. אתה מאמין לזה? כן. חירות ממלאך המוות. לא, חירות מיצר הרע. ויש גם ממלכויות. מה? מי שאין לו זוהמה, אז אין לו יצר הרע. עכשיו, יש סיפור על רבנו יחיאל מפריס. פריס. שמעת עליו או לא? רבנו יחיאל מפריס היה אחד מבעלי התוספות. הוא עלה לארץ אגב. אז הוא היה, חשבו עליו שהוא מחשף. אמרו שהוא מחשף, כי יש לו מנורה שפועלת בלי חומר בעירה. אז מובא בספר שלשלת הקבלה, אחד מספרי ההיסטוריה הקדומים, שמלך צרפת, לואי התשיעי, בחשמו וזכרו, התעניין בדבר הזה והלך בסתר לדבר עם רבי יחיאל, והוא שאל אותו מה זה, הוא אמר לו זה לא כישוף, זה כוחות הטבע, והוא ביקש ממנו, וזה הוא היה עושה את זה, ככה מסופר שם, הוא היה מחבר מסמר אל מסמר וככה הוא היה מקבל אור, ומלך צרפת אמר לו תלמד אותי את זה, הוא סירב, הוא לא רצה ללמד אותו. אבל זה מעניין שהסיפור הזה מסופר לפני המצאת נורת החשמל על ידי אדיסון. כלומר, זה סיפור שאנחנו רואים אותו כסיפור היסטורי. אלא מה? זה מה שהיום נחשב לטבע, הפעם נחשב לכישוף. כן.
אבל
זה
כישוף טבע.
כשנשמתו של אדם, אז, ואפילו כשהוא מתחיל לזרוח רק בכוח הדמיון לבד. כלומר, הרעיון הזה של הקשר בין האדם, בין הדיבור של האדם לבין העולם, זה רק, אני מדמיין שזה ככה, זה עוד לא באמת. גם כן הוא סימן טוב. כלומר, אל תיבהל, אל תחשוב שאתה לא נורמלי, ויוחז צדיק דרכו, וטהר ידיים יוסיף אומץ. זה מה שאנחנו עושים בתפילות. אנחנו מדברים בתפילות, ואנחנו מצפים שירד גשם. מוזר קצת, לא? אבל זה עובד. היהודים מתפללים, יורד גשם. למה? למה? לכאורה, הגשם זה תופעה של איתני הטבע, אין לזה כל קשר לכאורה לדיבור שלי. אבל צריך להבין, למה יש גשם או אין גשם? אם יש גשם, סימן שיש הרמוניה בעולם. ואם אין גשם, זה סימן שאין הרמוניה אצלי. אז אני צריך להחזיר את ההרמוניה הפנימית בקרבי, ואז אני מתחבר אל ההרמוניה הקוסמית, וזה פועל. למה לא? כן? ידוע שבכמה מדינות היה מקובל שהיו משלמים ליהודים שהתפללו על הגשם. כן. טוב. כי אין הרמוניה בעולם. אז אני אחפש ליצור איזו נקודה חמה של הרמוניה בקרבי. כשנשמתו של אדם מתעלה, הרי הוא מרגיש ביותר את הגבורה העצומה של כוח הדיבור. כן, כתוב על בלעם שאמר לבלק, אין כוחה של אומה זו אלא בפה. כלומר, צריך לדעת את העוצמה שיש לדיבור. עכשיו, הדיבור זה לא רק בגלל שאדם מדבר יפה, אז שומעים לו. כן? יש בהפגנה, אחד מדבר, כולם ש... לא, לפעמים הדיבור הזה הוא לאו דווקא דיבור הנשמע. אבל הוא מדבר בלחש, ואף אחד לא יודע שהוא דיבר. וזה שינה את המציאות. כמו על רבי יונה, אבוה דרבי מני, היה מחכמי ארץ ישראל, בזמן התלמוד. והגמרא, במסכת תענית, מספרת כיצד הוא היה מביא את הגשם. מכירים את הסיפור, לא? מה, לא? לא גמרתם את השס? טוב, אבל השאלה, איזה שאתה רוצה, כן. או. אז כש... לא היה גשם, אז רבי יונה אבועד רבי מני היה לוקח סל, ואומר לאשתו, אני יוצא לשוק לקנות חיטה. אז להבין, במצב שבו אין גשם, החיטה ביוקר. והוא היה שם בתוך הסל סק, ויוצא אל מחוץ לעיר, נכנס למקום נמוך, משום ממעמקים קראתיך, היה לובש את הסק ומתפלל. ואז יוצא מהמקום, חוזר הביתה ואומר לאשתו, ובדרך הביתה כבר הטיפות הראשונות התחילו ליפול, אומר לאשתו לא קניתי כי עכשיו המחיר ירד. או. עכשיו זאת אומרת, אף אחד לא ידע עליו. השאלה היא מאיפה הגמרא יודעת. מה, אשתו לא ידע? היא לא ידע שהוא הלך...
היא הבינה שתמיד שהוא לא יוצא.
כן, אתה חושב שזה הסיפור? מה? מה? איך הם ידעו? פשוט היו כתבי CNN שם משהו. טוב. על כל מיני אומר כאן הרב. כשנשמתו של אדם מתעלה, הרי הוא מרגיש ביותר את הגבורה העצומה של כוח הדיבור, ויודע באמת את הערך הגדול של כל דיבור שלו, את ערך תפילתו וברכותיו, את ערך תורתו וכל שיחותיו, כלומר, יש דיבור גלוי, דיבור סודי, ואת הערך של כל הדיבור הכללי הוא צופה, כלומר, לא רק הדיבור שלו, הוא רואה בכלל את פעולת הדיבור בעולם, וחשו את תנועת העולם ותסיסתו הגדולה שהדיבור פועל. אז מה הכלי כדי להגיע להבנות האלה? התעלות הנשמה, זה כתוב. אני לא עושה פה מבחני טריוויה. כתוב פה, כשנשמתו שאדם מתעלה, אז הוא רואה את כל הדברים האלה. בסדר? שימו לב שנעומת הפסקה הראשונה, שדיברה על האדם מבפנים, כן, שהאדם פועל פעולה של גאולה, פה מדובר על איך האדם מסתכל על הדברים. כן? הוא רואה, גם בלי שהוא פועל, הוא רואה את המשמעות של הדיבור בעולם. אז למה זה לא... למה הוא לא אמר את זה בפסקה הקודמת? כי זה מכתב יד אחר, כן. איך אתה יודע שזה מכתב יד אחר? השינוי בגופן, נכון. מה?
בפסקה הוא כן מדבר על האדם עצמו.
כן, בשניהם, אבל השאלה היא מה... האדם בפסקה הראשונה הוא אדם פעיל, ואילו בפסקה השנייה זה אדם צופה. כן, מתבונן. אז זה לא בדיוק. לכן גם הובאו שתי הפסקאות מ... כתבי יד שונים לפרק אחד. כן, מי שאולי לא יודע, כן, כשזה שתי פסקאות ממקומות אחרים, אז הגופן פה משתנה בתחילת הפסקה. זה גופן מרים במקום גופן פרנקריל. המילה קשן נשמתו, כן? טוב, לא יודע אם אמרתי את זה פעם. עמוד רש בוו, פתיחת פה בקודש, פרק כף בית. כן, כל הדיבורים האלה הם דיבורים על, על הדיבור. דיבורים על הדיבור. או דיבורים על הדיבור, או דיבור על הדיבורים, או דיבור על הדיבור, או דיבורים על הדיבורים. יש ארבע אפשרויות. כן. מה זה מקדם אותנו? לא נראה. טוב, נו. פתיחת פה בקודש. כל פתיחת פה. אגב, מה הביטוי לפתוח פה? זה דבר מעניין. אם צריך לפתוח את הפה, סימן שהפה סגור. נכון? הפה סתום. יש בה האות פה, איך קודם אות פה? או פה ה' או פה א'. כן? כלומר, כשאני רוצה לכתוב י', י' ו' ד'. אם אני צריך פה, אז אני אומר או פה ה' או פה א'. כן, זהו, יש מאמר סתום, יש מאמר פתוח. זאת אומרת שהפה זה האחרית של האדם. האדם כולו מסתכם בפיו. לכן כשהוא פותח את הפה, מתגלה מיהו. א' זה יותר סתום מהיוד. ודאי, זה ראשיתי, לגמרי. אתה יודע כמה אלפין יש ביוד אחת? 10. נכון? אז א' זה ההתחלה. אז זה פטירת הפה. יש בהגדה של פסח, את פתח לו. כלומר, יש מי שלא יודע לשאול. ראיתי פירוש שאומר, מי זה השאינו יודע לשאול? זה המשוגע. למה? יש לו שאלה, רק הוא לא יודע לשאול. ומרגע שאדם לא יודע לשאול, יש נתק בינו לבין החברה. זה ראשית השיגעון. ולכן הפתרון זה פתיחת הפה. זה מה שהפסיכולוגים מנסים לעשות, הפסיכיאטרים וכו', כשהם קשרים. יש, אם כן, ניסיון לפתוח. כן. אגב, זה המשמעות שבליל הסדר, הפה סח. כלומר, הפה נפתח. כן. מה אתה אומר? פקוד, פקדתי. בפי. כן, מה אתה אומר? זה לא מפורש, הפה, זה הדיבור. אבל כשאתה לא משלים את זה עם ה, זה נשאר א', זה נשאר ראשוני. פתיחת פה בקודש, כל פתיחת פה בקודש, פותחת אלפי צינורות של אור חדש, של תלילי שפעת חוכמה וציורים עליונים, נשגבים ונעימים, שהם משתפכים לתוך הנשמה, מודיעים לה זיווים עליונים, מנסים אותה לרומות מעלה, מקרבים לה את היש העליון, את הרוחניות והתואר המעולה, את אור השם עם רומיו. מה זה? יש פה סתם בשפך מילים ליריות. לא, ברור שיש פה כוונה נסתרת. נתחיל קודם כל עם הביטוי אור חדש. כל פתיחת פה בקודש פותחת אלפי צינורות של אור חדש. מה זה אור חדש? משמע שיש אור ישן. אור ישן, לא מספיק כנראה, לפעמים אתה מדליק אור, יש קצת אור, אבל לא רואים. צריך אור חדש. זה מושג שמקורו בתורת הקבלה, שאחרי שהעולמות לא יכלו לעמוד במשימה של גילוי האור, ונשברו הכלים, אז במקום זה מופיע אור חדש. אור חדש זה התיקון, עולם התיקון. אז זאת אומרת, פתיחת פה בקודש, הכוונה שהצלחת לבטא את הקודש במציאות. הקודש הוא בעליוניותו, ועכשיו הוא יורד, הוא נפתח הפה. אז כל פתיחת פה בקודש פותחת אלפי צינורות של אור חדש. עכשיו זה מובן.
של תיקון בעצם.
של תיקון, יפה. זה המשמעות של, של הנוסח התפילה של האשכנזים, אור חדש על ציון תאיר. כלומר, היה אור, אבל זה לא היה מספיק, זה נכשל. רוצים עכשיו אור חדש. שירו לשם, שיר חדש. כל פתיחת פה בקודש פותחת אלפי צינורות של אור חדש.
רק אור חדש?
מה זה רק אור חדש ולא?
הרב אמר שזה תיקון ולא אור ישן שזה לא...
זה התיקון.
כל אור זה תיקון כאילו...
לא, אור החדש זה נקרא תיקון. זה אור התיקון.
כן, אבל כל מה שאדם פותח בפה זה פותח רק תיקונים.
לא, פתיחת פה בקודש.
כן.
שאדם הצליח להופיע את הקודש במציאות. מה זה הצליח להופיע את הקודש במציאות? יש הרבה פעמים תכנים של קודש שנשארו סתומים. ואז בא מישהו ויודע למצוא את המילה המתאימה. זה כמו, המילה תיקון זה כמו, זה לא תיקון של מקולקל, זה תיקון של התאמה לאכילה. למשל, תיקון אוכלין. יש מאכל, אבל הוא אפשר לאכול אותו. אפשר לאכול אותו כי הוא עוד לא מוכן, צריך לתקנו. כן, תפוח אדמה. אם הוא חי, אתה לא יכול לאכול, תבשל אותו, הוא אכיל. זאת אומרת, זה נקרא תיקונו. אז זה גם פה, יש צורך בהפיכת הקודש לזמין, לניתן להנאה. יש עוד משל, מוצאים אצל המקובלים, יש לך נחל, מלא מים, אבל הוא כפו, אז אי אפשר לשתות. אז צריך להפוך, אז יש כבר מציאות, אבל זה עוד יותר קשה. כן? מישהו מחפש מים במדבר, לא מוצא. הוא יודע שאין מים, אבל עכשיו יש מים, אבל אי אפשר לשתות. יותר קשה. ואז צריך תיקון. בסדר? כל פתיחת פה בקודש פותחת... מה? כן, אני מסביר קצת יותר עכשיו. בסדר, עכשיו. של תללי שפעת חוכמה וציורים עליונים. שפעת חוכמה ולא שפעת בינה. מהי המשמעות? יש תוכן של חיים ויש הסברת החיים. אז מה יותר גדול? החיים עצמם או ההסברה שלהם?
החיים עצמם.
החיים עצמם, יפה מאוד. זה נקרא שפעת חוכמה. תלילי שפעת חוכמה. כלומר, זה עניינו של הקודש שהוא עוסק בדבר עצמו. להפוקי מהפילוסופיה. פילוסופיה, אהבת החוכמה. כלומר, הדבר עצמו לא יכול להיות מובע, אבל יש מכלול של מושגים, קונספטים, שדרכם אני מסביר. כן? זה נקרא פילוסופיה, כפשוטו. לעומת סופיה, החוכמה עצמה, שמתגלה בפתיחת פה בקודש. טל, כי טל זה משון להחיות, טל תחייה. כן, זה מה שדק. טללה שפעת חוכמה וציורים עליונים נשגבים ונעימים שהם משתפכים לתוך הנשמה. אז הנשמה היא מדרגה נמוכה יותר מאשר שפעת הקודש, שפעת החוכמה. כן, הקודש הוא עליון, הוא מתגלה בנשמה. הרבה נחלים. כן, זה פסוק. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז מאיפה הוא יוצא? מעדן. עדן זה לא זורם שמה, זה הקודש העצמי, הסתום, הבלתי ניתן להשגה. אבל כשיש פתיחת פה בקודש, אז פתאום מעדן נשפך נהר שמשקה את הגן. על מה לחזור? בעדן אין זרימה, זה לא נהר. אבל יש נהר שיוצא מעדן. כלומר, עדן זה הקודש העצמי, הקודש העליון. נפתח הפה, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן.
הקודש העצמי אין לו חיות.
זה החיות, לא גלויה. הזרימה היא בעצם נגזרת של החיות המקורית. היש, בדיוק, זה העניין. הקודש זה היש העליון. אז איפה היינו? שמשתפכים לתוך הנשמה, מודיעים לה זיווים עליונים. מה? זיו זה אור שיוצא מאור. כן? כלומר, דבר מאיר, יש לו גם זיו. כן? הזיו זה... ונהנים מזיו השכינה. אז השכינה היא עצמה אור. יש זיו מהשכינה. מנסים אותה. כן? הרי הנשמות שלנו נהנות מהזיו. מנסים אותה לרוממות מעלה. מקרבים לה את היש העליון. את הרוחניות והתורה המעולה. את אור השם ממרומיו. כלומר, כל זה תהליך שמתרחש אחרי פתיחת הפה בקודש. כל מוצא מעורר כל המוצאים כולם. כל חוש מעורר כל החושים כולם. כל רעיון מעורר כל הרעיונות כולם. כל מצוי מעורר כל החבר לו במציאות. כן, ארבע מדרגות, אבל כנגד ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אבל בעצם מה שאומר הרב, שבפתיחת פה בקודש מתבררת המגמה האורגנית של ההוויה. כן, מה?
פתיחת פה בקודש זה לא תפילה?
לא, לאו דווקא. זה יכול להיות תפילה, אבל כל דבר, למשל כשהשם אומר למשה בוא אל פרעה, תגיד לו ככה. זה לא תפילה, אבל זה פתיחת הפה בקודש. כן, הנבואה בעצם באופן עקרוני, וכל הנגזרות שלה.
מה זה כל מוצר?
מה?
מה זה כל מוצא? לא כל נמצא.
כל מוצא.
מה זה כל מוצא? מה שנמצא? מה זה?
לא, מה פתאום?
מה זה?
יפה, טוב שאתה שואל. מוצא, הכוונה, הופעה. משהו שיוצא.
מה זה
נמצא? מה?
אז מה זה מצוי?
מצוי זה משהו אחר. מצוי זה מה שאתה פוגש במציאות.
ומוצא זה מה שיוצא.
מוצא זה ההופעה הראשונה. כן. כל ההוויה, אז כן, לא תמיד רואים את כל ההוויה כמאוגדת, אבל במקרה הזה כן. כל ההוויה המאוגדת כל כך, המתאימה כל כך, בעליונה ובתחתיתה כולה כאחד, כחטיבה אחת, נחמדה, עשירה ורוממה, מתגלה היא לדורש השם את יפתח פיו. כלומר, כל זה מתברר. דורש השם, פתח את הפה, פתאום הוא פוגש כל ההוויה כולה. כהוויה אחת מחוברת כחטיבה. תהילת השם ידבר פי, יברך כל בשר שם קודשו עולם ועד. כלומר, תחילת הפסוק מדבר על האדם הפותח את פיו. תהילת השם ידבר פי, זה הדורש השם, אומר את זה על עצמו. ואז התוצאה, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, כולנו, מעתה ועד עולם, הללויה. פתח דבריך יאיר, מבין פתאים. טוב, זה חזון אדיר, שאני חושב שהוא במידה מסוימת אוטוביוגרפי, כלומר זה מה שהרב חווה. בסדר? מה? חזון לא במובן של ציפייה. חזון דבר שרואים, זה הכוונה. חיזיון, תרצה. כן. נכון. 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 מה? לא שומע. הקדוש ברוך הוא המבין את הפתאים, הוא המבין נותן להם בינה. מה? זה נאמר על הקדוש ברוך הוא, זה פסוק. בספר תהילים, פרק קי"ט. נכון? שם הוא משבח את השם. הוא אומר, פתח דבריך יאיר. כלומר, כשאני פותח את דבריך. כן, לא. פתח דבריך יאיר, כלומר, כשפותחים את דבריך, כלומר את הגנוז, אז זה מאיר, ואז פונים אל השם בתור מי שעל ידי כך מבין פתאים. כלומר, נותן בינה לפתאים. זה בכל זה במזמור, קי"ט כידוע, שהוא סגולתו, מה סגול? כן, לקרר את התה. כן. כן. את מה? את מה? זיווים עליונים. כן, כלומר, הנשמה מוארת. מה זה זיווים עליונים? שהיא קולטת את מה שלפני כן היא לא קלטה. וזה התחדשות מתמדת, כמו נהנים מזיו השכינה. כלומר, יש תענוג המתלווה אל ההערה הזאת. כל מה שהנשמה מתגברת ביותר באדם, ואור הקודש מתגלה בו, ככה הוא מרגיש יותר את הערך של דיבורים שבקדושה, וכשהוא מדבר בתורה ובתפילה, שפעה רבה של אורות נשמתיים שופעים ממנו, פה חסרה נון, נפל בדפוס, כן, שופעים ממנו, ופתיחת צינורות הדעה העליונה, והרגשת הקודש המלאה מתראה לפניו בשלל צבעי אור וחיים אמיצים נדרים בקודש. כן, זה אופן מתומצת של מה שנאמר מקודם. זה פחות או יותר אותו הדבר. בואו נקרא את זה שוב. כל מה שהנשמה מתגברת יותר באדם, כלומר, זה לא בפתיחה, לעומת הפסקה הראשונה שבה נאמר, פתיחת פה בקודש. פה, מה שהרב אומר, זה שכדי להגיע להבנה של ערך פתיחת הפה, אז צריך גם התגברות נשמתית. מה זה התגברות נשמתית? השאלה איפה נמצא מרכז ההכרה של האדם. יש אדם שמרכז ההכרה שלו נמצא בגוף. יש אדם שמרכז ההכרה שלו נמצא בנפש. או ברוח. ויש אנשים שמרכז ההכרה שלהם נמצא בנשמה. זה נקרא שהנשמה מתגברת באדם, נותנים לה להתבטא. כן, כמו שהשאלה היא, השאלה המפורסמת, מי רואה? האם זה העין שרואה או שהנשמה רואה? תלוי מי אתה. יש אדם שאצלו העין רואה. זה מה שיש. יש לו איבר שרואה. ויש אדם שהנשמה בו רואה דרך העין הבשרית. מה קרה? אז מה שאומר כאן הרב, כל מה שהנשמה מתגברת ביותר באדם ואור הקודש מתגלה בו, ככה הוא מרגיש יותר. מה הוא מרגיש יותר? את הערך של הדיבורים שבקדושה. וכשהוא מדבר בתורה ובתפילה, שפעה רבה של אורות נשמתים או שופעים ממנו. יש סיפור שפעם מישהו אמר לרב קוק שצריך להיכנס לבית הכנסת כי הגיע הזמן תפילת מנחה. הרב אמר, לא, אני לא יכול, כי אני כולי בוער באהבת השם, ואני חושש שאם אכנס לבית הכנסת, אסרף לגמרי. ולכן, אבקש ממך שנמשיך לדבר קצת במילי דה אלמה, כדי להשקיט את רוחי, ואז ניכנס לתפילה. ככה הוא אמר.
סיפור אמיתי?
סיפור אמיתי, כן. מה? זה בארץ, כן, ודאי, חוץ לארץ, איך אפשר.
אם הוא היה עושה
את
זה, אז הוא היה
ניסה? זה מה שהוא אמר. לא יודע, הוא לא ניסה, אז אני לא יודע.
היהודי הקדוש ככה נפטר.
היהודי הקדוש ככה נפטר, איך?
תפילה, אבל אתה מדבר לא שומרים ש...
עכשיו הם מחזיקים.
פעם אחת הפריזו
בשמורה. אז הוא, כן. זה ככה הרב מסביר בעין היה על מותו של דוד. שדוד שמע רעש, כן, בגינה, והוא עלה בסולם, כלומר, הוא יצא אל הפרדס, עלה בסולם, נפלה לו דרגה, ואז הוא מת. אז הרב מסביר שהוא מת מאהבה, מאהבה של ההשגה. כלומר, הוא עלה בסולם, והדרגה התחתונה כבר לא הספיקה לו. ואז הוא אף מן העולם. כן. זה מהשושלת של פסיסחה. אחת מהשושלות החסידיות. כן. יהודי מיוחד מאוד. הוא התלמיד של החוזה מלובלין, לא? או שהיה... לא בדיוק תלמיד. הוא היה... כן, כן. היה ביניהם ויכוח. כי החוזה היה עושה ניסים. ואז היהודי הקדוש אומר, נו באמת. לעשות ניסים, זה לא חוכמה. הקושי זה להיות יהודי. כן. טוב. אז מה שאומר כאן, וכשהוא מדבר בתורה ובתפילה, שפעה רבה של אורות נשמתיים שופעים ממנו, ופתיחת צינורות הדעה העליונה, והרגשת הקודש המלאה מתראה לפניו, בשלט צבעי אור החיים אמיצים, נדרים בקודש. ואז ממילא יש לו שפע של חוכמה שמתגלה כל הזמן בקרבו. רוח הקודש ממש, כנראה זה הארי היה כזה. כן, שאלו את הארי למה הוא לא כותב. הוא אומר, הוא לא יכול, כי הרעיונות מתחדשים לו כל רגע. אז הוא לא יכול לכתוב. מה הוא יכתוב? משהו שהוא חשב לפני שעתיים? נו. כף ג' שכחתי לציין. כן, שמתם לב שזה שתי פסקאות מכתבי יד שונים בגלל שינוי הגופן. הצעקה, כף ג'. אותם ניצוצות הקודש שמשוקעים עדיין במעמקי תהום הרע. זה בעיה. להעלות ניצוצות מן החול, נו, איכשהו זה בסדר. הצדיק אוכל אגס. למה הוא אוכל את האגס? יש לו ניצוץ של קודש שהוא צריך להעלות מן האגס. אגס, אגב, זה דוגמה. זה יכול להיות באותה מידה גם אננס. או אפילו תפוז או גזר. זה לא כזה משנה. נהדנו. אבל יש ניצוצות... לא, באמת, אני כן רצינו, זה לא משנה אם זה דווקא אגס. טוב, אבל יש ניצוצות שהם עדיין משוקעים במעמקי הרע. עושים עם הרע. גורמים את ההכרח של הצעקה שהיא מורגשת בכלי הגוף. כן, יש ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוהים. כן, או ונצעק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו. מה זה הסיפור הזה של הצעקה? הרי יש לנו כלל. המקביא הקולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמונה. מה, אתה לא יכול לדבר בלחש? אתה חושב שאם תצעק הקדוש ברוך הוא ישמע יותר טוב? הרי זה הוא בכל מקום, בכל מקום הוא יכול לשמוע אותך. אז מה? מה?
מה? נביא
הבעל. כן, הנה, נביא הבעל שם, הם צעקו בקול גדול. כן, אולי ישנו. זה, מה זה הסיפור הזה של הצעקה? הצעקה היא באה ממשהו שצועק. מה צועק? לא האדם. הניצוץ השקוע במעמקי התומעה, במעמקי הרע, הוא הצועק. ואז אכן הוא פועל שלא בסדר ההדרגה. כן, לפעמים הצעקה זה לא מגביה קולו בתפילתו. זה נתיב אחר לגמרי. אז מה שאומר כן הרב, אותם ניצוצות הקודש, שהם משוקעים עדיין במעמקי תהום הרע, גורמים את ההכרח של הצעקה, שהיא מורגשת בכלי הגוף. אחר כך אדם גם צועק. צועק בפועל, אקוסטית. וכל מה שיוסיף האדם לברר את הניצוצות השייכים לו, ולא יהיו כל תנועותיו ומעשיו כי אם ביושר ובקדושה, ככה ירגיש שדיבורו בנחת פועל הכל. והכל למשרים דובב שפתי ישנים. אמנם כל זמן שמצריך הוא להעלות ניצוציו מעמקים, יפה צעקה לאדם. כלומר, שאלה איפה אתה נמצא? אם האדם לא נתון עכשיו, לא מוקף ברע, לא כל הזמן נתון במצב שהוא עלול ליפול, אז יש דיבורו בנחת. ויש מי שבלי צעקה זה לא ילך אצלו. כן? אז כי הוא, האחיזה בקליפות גורמת לו לומר הושיעה. כן? אז זה אתה רוצה שיושיעו אותך, תצעק. וישנם צדיקים צועקים לשם. למה? הרי הם לא בסכנה. מפני צרת העולם. לא הצעקה שלהם. אז דיברנו על שהדיבור קשור הוא הקישור בין האדם לעולם. אז הנה, צדיקים האלה, הם מרגישים את הקשר שלהם לעולם, ולכן הם מתפללים, הם צועקים לשם מפני צרת העולם.
אז אומר שיש משמעות לצעקה, או שזה פשוט מה שאדם עושה?
אני לא מבין את השאלה בכלל. הרי הוא כל הזמן מסביר לך את המשמעות של הצעקה, ואתה שואל אם יש משמעות לצעקה.
אמרנו, הגיע קולו בתפילתו,
זה לא... הסברנו שזה לא רק בעת קולו בתפילתו, זה משהו אחר לגמרי. זה צעקה. שניהם זה עובר דרך הפה. אבל זה בכלל לא אותו הדבר.
למה? אחד עם הרע, הוא רוצה שיושיעו אותו.
כן, אז גם אני רוצה שיושיעו אותי גם בלי תפילה. זה לא קשור. וישנם צדיקים צועקים לפני השם מפני צועק. מה?
כמו שמשה אומר, למה הראות על העם הזה?
לא כתוב שהוא צעק שם. כתוב שם שמשה צועק להסיר את המקם, את המקם מפרו. זה כן.
כן. הדיבור הזה של משה...
זה דומה לצעקה, מידה מסוימת, אבל לא כתוב, מה אני אעשה? כן? ויצעקו אל השם בצר להם, זה כן כתוב. כן.
מה? מה? של האומות.
נכון. צעקת סדום ועמורה כי רבה. שם מדובר על איזה נערה שהרגו אותה. צעקת סדום ועמורה. ודאי. הרי הצליחו להוציא ניצוץ מסדום. זה היה קשה, אבל הצליחו. דווקא מהקליפה המאוד קשה של סדום יצאה נשמה של דוד המלך. כן. וישנם צדיקים צועקים לשם מפני צרת העולם, מפני הירידה הכללית. כן, זה גם הצועקים של תיקון חצות. סיפרתי לכם על תיקון חצות של הרב קוק, לא? מה לא? הוא אומר שכן, מה אתה אומר שלא? צעקה זו, מה? מה אתה רוצה? אבל הוא לא הרשה לי, אני כבר סיפרתי.
הסיפור שהוא ברח מהחדר?
כן, הנה, אתה רואה גם הוא יודע. טוב, יודע מה, בסדר. לא, זה בסדר. היה פעם איזה אחד שרצה לראות את התיקון חצות, רצה להיות נוכח בתיקון חצות של הרב קוק. אז הרב קוק היה עושה את זה בחדר הקטן בבית הרב. אז אחד נכנס שם לחדר לפני שהרב קוק הגיע, שכב מתחת לספה שם, וחיכה שהרב קוק יגיע. הרב קוק הגיע, התחיל תיקון חצות, צעק ובכה כל כך, שהבן אדם נבהל וברח מהחדר. כן. אז לא, הרב קוק לא היה לו קליפות, אבל הוא הרגיש את צרת העולם. באגרות ג' הרב כותב, וזה בזמן מלחמת העולם השנייה, הראשונה, סליחה. אז הרב קוק נמצא בשוויץ באותו זמן, מוגן, מוגן יחסית, יש אפילו מי שמטפל בו, נותן לו את צרכיו, הוא בסדר. אמנם המשפחה שלו נמצאת ביפו, ויש הרבה מה לדאוג עבורה, אבל זה לא מה שמטריד אותו. הוא כותב, אני כל כולי נתון לצרת העולם. כן, הוא ראה את שפיכות הדמים של מיליוני אנשים על ידי המעצמות, הוא הזדעזע כולו, אומר, אני נתון לצרת העולם. אז גם פה, וישנם צדיקים, צועקים, מספרים על רבי נחום מצ'רנוביל, שפעם הגיע לאיזה אכסניה של יהודי, וביקש חדר, נתנו לו חדר. בחצות לילה, שומעים את רבי נחום מצ'רנוביל צועק, תיקון חצות. ואז בעל הבית מבוהל, נכנס לחדר של הרב, מה קרה? לא, לא, אני רק מתפלל. אה, בסדר. ומה אתה מתפלל? אני מתפלל שיבוא המשיח. אהה, יפה. ומה יקרה כשיבוא המשיח? אומר, כולנו נעלה לארץ ישראל. אומר, רק רגע. הולך ושואל את אשתו, ואז הוא חוזר, אומר, אשתי מבקשת שלא תתפלל. למה? כי אם יבוא משיח, צריך לעזוב פה את בית המרזח, את התרנגולות, את הבירה ואת הוודקה וכו'. מה יהיה איתנו? אז הוא אומר לו, אתה מעדיף שיבואו הקוזאקים וישחטו אותך ואת אשתך וישרפו לך את הבית ויקחו לך את התרנגולות? אומר, רק רגע, הוא הולך לאשתו, חוזר, אומר, אשתי מבקשת שתמשיך להתפלל שיבוא המשיח ויקח את הקוזאקים לארץ ישראל. כן, יש אומרים שזה... טוב, אז מה שאומר כאן הרב, וישנם צדיקים צועקים לשם מפני צרת העולם, מפני הירידה הכללית. צעקה זו נוהגת עד שימלא העולם כולו תיקון ואורה, ויקוים אין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. מעניין, הרב כנראה מגיב למה שקרה עם עליית תלמידי הגרא. כשתלמידי הגרא עלו לארץ, הם הפסיקו לומר תיקון חצות. כי הם הרגישו שהגאולה בדרך, יש כבר תיקון, הפסיקו. כן? כשחנכו את החורבה וכו'. מתי חזרו? בשנת תברש, כשהם חשבו שהמשיח יגיע ולא יגיע, וזה גרם למשבר גדול ביישוב, אז חזרו לומר תיקון חצות. כן. נכון, שהניצוצות יתעלו. כן? כמה ניצוצות יש בכלל שצריך לגאול? 288, נכון? רפח, נכון? כתוב, ורוח אלוהים מרחפת. מרחפת, מם ותו, זה מת. מה מת? רפח. כן? כלומר, ומישהו אמר לי שכתוב, אני לא ראיתי את זה בפנים, שהבן ישחי אומר שנשארו רק שלוש ניצוצות לתקן. אבל זה ניצוצות בומבה. טוב, אז מה שאומר כאן הרב, וכל מה שיוסיף אדם לברר את הניצוצות השייכים, סליחה, צעקת צדיקים הללו אינה באה להם מעקת הנפש הפנימית של צרתם הרוחנית. כן, תגיד, הוא יש לו בעיות רוחניות, לא, זה לא מזה שהם צועקים. כי מהצער הגדול של העולם, צער השכינה בכלל, הצועקת בחבליה כאילה בעת לידתה. כן, מה איילה, מה קושי באיילה? אז הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שאיילה רחמה צר, אז קשה לוולד לצאת, ומרוב צער האיילה עולה לצוק כדי להפיל את העובר, ואז בא נחש ונושך אותה, ואז נפתח הרחם, אבל אז העובר עומד ליפול, מגיע נשר ומקולט את העובר. כן? ככה נולדים איילים. אני לא יודע אם זה נכון או לא, מישהו אמר לי שמעולם לא צילמו לידה של איילה. אז לא יודעים איך זה עובד. אבל מה זה אומר? זה אומר, והגמרא אומרת, אם מקדים רגע אחד, הנחש, או מאחר רגע אחד, הוא הורג את האיילה. אותו דבר לגבי הנשר. אם הוא מפספס, אז העובר הולך ליפול. אז זה בדיוק העניין, הקושי שלפני הגאולה, זה, כן? הילד השחר, זה הגאולה, יש איזה רגע כואב, צריך לעבור אותו, כן? אז זה שער השכינה. ממש כמו שעץ קטן מדליק את הגדול. ובהצתת עליתה, הדליקו את אש המ... מה? כן, כן, ודאי, 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 ודאי. יש גמרא שבמלחמת גוג ומגוג זה כמו נחש, והנשר זה כמו התשובה, יש הרבה. תתחדש כנשר נעורייכי. ברור שהדברים האלה, כל פרט ופרט פה הוא משל למשהו. כן, יש משלים שזה כוונה כללית, אבל פה רואים שזה כל פרט. ממש כמו שעץ קטן מדליק את הגדול. כן, גפרור, אתה רוצה להדליק מדורה, גפרור, עץ קטן, מדליק את הגדול. ובהצתת עליתה, הדליקו את אש המערכה. ככה, עליתה. עליתה, אני יודע מה זה, עליתה, זה גם כזה מין גפרור כזה. זה מין, כן. ככה צעקה קטנה ודלה, מביאה לידי התעוררות נפשית ושכלית גדולה. כי אור האמת של הצמאון האלוהי, בקדת אש התשוקה, בוער באמת ממעמקי הנשמה. אלא שהיא צריכה איזה גורם כל דהו להוציא את אור שלהבתה, שלהבתה אל הגילוי. ולפעמים על ידי סיבה דלת ערך, יוצאת אל הפועל, יוצא אל הפועל תוכן מפואר מאוד, כסיפור על השריקה, בנעילה, נכון? טוב, רק שמתם לב, שפה כתוב גם ממש בגופן אחר, לפי, אם אני לא טועה, זה אומר שזה פסקה שלקוחה ממקום אחר, בכתב ידו של הרב. הבעל שם טוב, שהיה איזה ילד רועה צאן, שלא ידע לקרוא ולא ידע להתפלל, והייתה לו משרוקית. ואבא שלו לקח אותו לבית הכנסת, אבל בלי המשרוקית, אה? בסדר, הוא איזשהו הצליח להסתיר את המשרוקית, מגיע מנעילה של יום הכיפורים, הבעל שם טוב מתעכב. לא גומר את התפילה. הוא כאילו מרגיש ששערי שמיים סתומים. ואז הילד מוציא את המשרוקית, ושורק שריקה גדולה, ואז הבעל שם טוב, עכשיו נפתחו שערי שמיים, ועבר לתפילת ערבית. בסדר? כלומר, יש לפעמים שדבר קטן, אותו ילד לא ידע להתפלל, לא ידע לקרוא, לא ידע כלום, אבל לשרוק הוא ידע. הוא הרגיש שהוא צריך לשרוק. אז זה הדבר הקטן, שלפעמים פותח שערים גדולים, וכילד ההולנדי עם הסכר. כן, מה אתה אומר? לא יודע. טוב, עד כאן להיום.